שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לדעת להאמין של מכון ידעיה. בו אנו מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו.
דומה כי מאז הגה סופר דוד גרוסמן בשירת הסטיקר המפורסמת את הצמד מדינת הלכה הלכה המדינה, התקבלה התפיסה שמדינת הלכה היא רעיון הזוי במקרה הטוב, וזרז לשלטון בגרסת האייתולות האיראני במקרה הרע. מהו היחס של שלטון יהודי שכזה ליהודים שאינם שומרי הלכה וללא יהודים באופן כללי? היוכל חזון מדינת התורה לאחד תחתיו את הפלגים הדתיים בעם ישראל, ואולי בכלל דרושים לשם כך תנאים שאינם בנמצא כיום, כמו רפורמה מקיפה בהלכה? כדי לברר שאלות אלו ועוד, אני אומר היום שלום לשני אורחים נכבדים. האורח הראשון שלהם הוא הרב אורי שרקי. הרב שרקי הוא מרצה ותיק במכון מאיר בירושלים, יו"ר ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, חבר במכון ידעיה, וכן משמש כראש בית הספר לחוכמת האמונה. הרב הוא מחברם של כ-15 ספרים וכן מאמרים רבים, העוסקים בין היתר בממשק שבין עולמות הקודש והחול, ומהווה את אחד הקולות הפופולריים ביותר בציונות הדתית ומחוצה לה, העוסקים במסר האוניברסלי של היהדות. שלום לך, הרב שרקי.
שלום לכם, מתן ותומר היקרים.
האורח השני של היום הוא דוקטור תומר פרסיקו. פרסיקו הוא חוקר ומרצה בתחומי דתות העולם, העידן החדש והיהדות. הוא עמית מחקר במכון שלום ארטמן ומשמש כמנהל האקדמי של ארגון קולות. לפני כשנה הוא פרסם את ספרו השני, אדם בצלם אלוהים, הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות. שלום לך תומר.
שלום מתן, תודה רבה.
יפה. אז הרב שרקי, אני רואה שאתה ככה התגעגעת אלינו מאוד, והייתי שמח אם תפתח בדברי פתיחה, מדינת הלכה, הלכה מדינה?
ממש לא. אני בדרך כלל רגיל להסכים עם היריב, אבל במקרה הזה הסטיקר הזה פשוט לא לעניין. אני חושב שמדינת הלכה זה הדבר המתבקש. זאת אומרת, אם יש לזהות היהודית ולמסורת היהודית מה לומר, אז זה ברור שהיא גם כוללת בתוכה תפיסה מדינית ומשטרית מסוימת, ושמן הראוי להתעסק בה ולראות את האופן שבו היא מתארה בחיים שלנו כיום וגם מחר. יש יצוין שגם בעבר הרבה מאוד מרכיבים של מה שאנחנו מכנים מדינת הלכה היוו השראה עבור מייסדי הציונות, אפילו רעיון היובל ועוד כמה רעיונות כאלה. אני חושב שגם במהלך הדברים התבררו.
תודה. אז בגלל שנשארו לי עוד שתי דקות, אז הייתי שמח לצטט משהו שאתה אמרת בסרטון של מכון ידעיה בעבר. דחליל מדינת ההלכה מונף מדי פעם כדי להביל אותנו, כאשר אם המדינה תהפוך להיות מדינת ההלכה היהודית, יהיה פה קשה יותר באיראן. עכשיו אני רוצה לאמת אותך. ההלכה מדברת על עונש מלכות, על עונשי מוות. אין אפשרות לנשים להיות שופטות בבית דין. אז מה צריך להכיר בהלכה היהודית כדי להבין שהיא לא תוביל אותנו לאיראן?
פשוט מאוד, צריך ללמוד את ההלכה היהודית. הרי כל מה שאמרת הוא לא נכון. פשוט, הרי אם זה באמת נכון, הוא לא רק עונש מלכות, למה לא הבאת עונש סקילה? אם כבר, סקילה למחלל שבת, הנה, פשוט. כן, אז מדוע לא הבאת את זה?
מלכות יותר התיישב לי על הלשון.
פשוט, בסדר. עכשיו אני רוצה להבין, מתי ראית את הרבנים נותנים מלכות למישהו? שעבר על איסורי לוי?
האמת פה ביישוב שלי יש איזה רב שמלכה אותנו כל הזמן.
מה זאת אומרת? אפשר להתערב? אני אגיד שני דברים. א', אנחנו יודעים שלרבנים היום אין סמכות מטעם המדינה לתת מכות, אבל אנחנו יודעים שבמקומות שיש להם סמכות, הם בוודאי גוזרים אנשים קשים. אנשים נשלחים לכלא, למשל, בגלל סרבנות גט.
מצוין. זאת אומרת, איפה ש... זה טוב מאוד. כלומר, הלוואי והיה אפשר לתת מכות למי שלא רוצה לתת את
הלוח. אני לא בעד מכות, לא. אני חושב שמי שמציע אלימות כפתרון, אין לו פתרון. אם זאת...
רגע, הרב שרקי, אבל... כן. הרב שרקי, אתה דיברת על מלכות, זה דבר אחד. הייתי שמח שתפרט יותר, אבל הזכרתי גם שלנשים אין אפשרות להיות שופטות בבית דין.
אתה בטוח מה שאתה אומר? האם שמעת על המושג של בית דין, איך זה נקרא?
יש בהסכמה, שהם בעצם מסכימים, אבל זה רק בדיני ממונות. אבל זה רק בדיני ממונות, נכון? זאת אומרת, אם מגיע עכשיו מתגייר, אם עכשיו מישהו שרוצה להתגייר, ויש בית דין, אישה לא יכולה לשבת שם לכאורה. תקן אותי. עמוק.
יש הרבה דברים שאני לא יכול לעשות, למשל אני כאיש מישראל, אינני יכול לשאת כפיים בברכת כהנים, למשל. כן,
כן, אבל אתה מבקש למסד את האפליות האלה כחוק מדינה, ולכך מתן, אני חושב, מצביע, מתן מצביע, כך שיש פה בעיה.
לא, לא, זה לא חוק מדינה, זה פשוט ההלכה, זה משהו אחר לגמרי. אם אתה מדבר על חוקי המדינה, יש מה שנקרא תקנת הקהל. הרי להתגייר זה לא, זה לא מעשה משפטי, זהו מעשה בעל אופי תורני מובהק. אבל אם אתה מדבר על חוקי המדינה, בואו נשים את הדברים על השולחן. נגיד שיום אחד יש החלטה, זהו, עכשיו יש מדינת הלכה. מה זה אומר? זה אומר דבר פשוט ביותר, שההלכה מוכרת בתור סמכות משפטית, מכאן ואילך, כל חוקי המדינה כולם, 98% מהם, יכולים להפוך להיות תקנת הקהל, כך שכל חוקי הכנסת הקיימים היום, ימשיכו להתקיים ולהתפתח באותה המידה כמו היום.
אלא כלומר, אישה תוכל להיות שופטת בבית דין?
אינני יודע, זה כבר נצטרך אולי לעשות, אם אתה רוצה לעשות רפורמות בהלכה, יש מנגנונים כיצד עושים רפורמות בהלכה, אבל אתה לא יכול להגיד על ההלכה שהיא לא קיימת בתור שכזו. אבל, ותמיד זה מאוד מעניין לראות שכאשר מדברים על שלושת האפליות המפורסמות, כן? שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, תמיד אנחנו רואים שיש הבחנה בין העיקרון לבין המציאות. כן? שלא עשני גוי, אבל במציאות מצילים גוי. למרות שלפי ההלכה המקורית לא מצילים גוי בשבת.
תודה רבה באמת. נו, איזה
הלכה מתקנית. לא.
ממש מצילים גוי בשבת.
לא, אני ריחה יותר מזה. לא, לא, רגע, 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 רגע. רגע, 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 זה לא ככה. יש הבחנה מאוד מעניינת בהלכה, בין העיקרון למציאות, וזה חלק מובנה של ההלכה, זה לא פשרנות. לעומת זה, כשאתה מדבר על, אני מכיר מדינה באירופה, שעל כל המוסדות הרשמיים כתובים שלושת הביטויים, חירות, שוויון, אחווה. וכאשר מדינה, או כאשר תרבות, מכריזה על שלושת הדברים האלה כעיקרון, זה סימן שבמציאות יש בעיה. כאשר היהדות מכריזה על אי חירות, על ידי העבדות, אי שוויון על ידי הבחנה בין איש לאישה, ואי אחווה על ידי הבחנה בין יהודי לגוי, דווקא זה בגלל שבמציאות היא אומרת את ההפך. זאת אומרת, כאשר אתה בא לדבר על מציאות הלכתית, איך נשתמש בביטוי של הרב קוק, צורכי התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים, ואז יוצא זה בדיוק ההפך. כך שעד רבה, זה שאתה תגיד, שאסור להציל גוי, אגב, גם ביום חול, זה יוביל בסופו של דבר, לפסיקה אומרת שאתה מציל גוי בכל מצב, אפילו בשבת. כך שאינני נבהל מן המורכבות של ההלכה. ההלכה מכירה בייחודיות שלך, כיהודי למשל, והיא גם מסדרת את המציאות באופן שהיא תתאים לצורכי החיים. כך שאינני נבהל בכלל. אני חושב שפשוט מה שקורה היום יהיה אולי אפילו יותר ליברלי ממה שקורה היום. כי כאשר אני רואה שהמדינה שלנו, המדינה שלנו לא ליברלית, אני שמח לראות שאנחנו מסכימים בנושא הזה, יש סכנות עצומות ביחס לחירות הביטוי, חירות הפרט, השוויון, כל הדברים האלה, אני חושב שהיום לא קיימים דווקא במדינה שמכריזה אל עצמה כביכול ליברלית. אז כך שאנחנו דווקא די מסכימים, אנחנו רוצים את אותו הדבר.
תומר, הייתי שמח לככה אמירה שלך, מדינת הלכה, הלכה המדינה שלך.
אני ארצה להגיד משהו, אני רוצה קודם כל להתייחס למה שאמר הרב שרקי. לדעתי, ובאמת קשה לי לריב עם הרב שרקי, כי בן אדם נהדר ואני קשה, אי אפשר לא לאהוב אותו, אבל בכל זאת אני אריב איתך הרב שרקי. אני חושב שכל מה הרבה ממה שאמרת הם התעממות במקרה הטוב ואיזשהו ציור המציאות בצורה שפשוט איננה מתיישבת עם העובדות כהווייתם במקרה היותר רע. אני מסתכל באופן פשוט במקומות שהיום, שכבר היום נתנו לרבנים ולהלכה שליטה. וזאת הרבנות הראשית על חוקי הגיור, הכשרות והנישואים וגירושים שלה. מה אני רואה? אני רואה שוד ושבר, אני רואה סיוב, אני רואה שחיתות, אני רואה הטיית דין, אני רואה התעללות בנשים בעיקר, אפליה כלפי נשים, אני רואה אפליה כלפי גרים, אני רואה התעללות בגרים, אני רואה שחיתות בענייני כשרות. אני רואה סיאוב וחוסר הוגנות בכל המערכת הזאת. זה מה שיש לי מול העיניים. מול העיניים המדינה שלנו, מדינת ישראל, נתנה כוח חוקי בחוק הלכתי, כמו שאנחנו אומרים. זה מין מדינת הלכה בזעיר אנפין, היום לרבנות הראשית. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים סדום ועמורה. אוקיי? אז אם אתה מנסה לומר לי שההלכה יכולה להיות, ואולי תהיה, והיא תתפתח, ויהיו תשובות, ויהיו מעגלים, ויהיו מעגלים עוד יותר גדולים, אני קודם כל יש לי מה שעיניי רואות, ומה שעיניי רואות זה דבר היום ונורא. אוקיי?
ולמושג העקרוני.
כן, כן, עכשיו באופן כן. יותר עקרוני, ואני רוצה לתת שלושה טיעונים למה מדינת הלכה לא תיתכן. אני רוצה לדבר על אי התכנות הלכתית, אי התכנות פסיכולוגית, ואי התכנות פוליטית, כלומר, בעת פוליטית, כלומר, חוצר הרצון הציבורי שזה יקרה. ראשית הלכתית. ההלכה לא מסוגלת לנהל מדינה. זה לא מפני שהיא אינה מעודכנת, כמובן, או היא אפילו לא ארכאית, היא פשוט לא קשורה למדינה בשום צורה. הסיבה היא שמעולם לא הייתה מדינת הלכה. ההלכה עצמה התפתחה מאז ימי המשנה, דרך ימי התלמוד. המשנה נחתמה כידוע סביב 100 לספירה, התלמוד במאות הראשונות לספירה. מדינה יהודית עצמאית אחרונה הייתה מדינת החשמונאים, כלומר עד 63 לפני הספירה. כן? זאת אומרת, לפני התפתחות ההלכה לא הייתה אז הלכה. בימי דוד המלך בוודאי לא הייתה הלכה. כן? אפילו ספר דברים לא נכתב בימי דוד המלך. כן? אז על מה אנחנו בכלל מדברים? כן? אנחנו מדברים על מין יצור שלא היה ולא נברא. עכשיו, מה היה? היו חוקי תורה. בוודאי היו רשימה של חוקים שיש בתורה. כמו חוקי חמורבי, כמו חוקי אשור התיכונה, כל מיני רשימות של חוקים שהיו במסופוטמיה, והיה, אי אפשר היה לנהל על ידיהם חברה? בוודאי לא חברה מודרנית. היה איכשהו אפשר להתנהל בממלכה קדומה שמבוססת על שבטים נפרדים וכלכלה אגררית. לא היה בין זה ואין בין זה לבין מדינה מודרנית, ריכוזית, שמבוססת על לאומיות מודרנית, על טכנולוגיה, על תעשייה, על חדשנות, על יוזמה, על שוק קפיטליסטי, אין שום דבר בין אלה.
בוא ניתן לזה רגע דוגמה קונקרטית. למשל, ההלכה לא יכולה להכיל את האירוע הזה שנתב"ג למשל נסגר בשבת, כן? ואי אפשר לדמיין נמל תעופה שהוא סגור יום אחד בשבוע. למשל, אני אתן דוגמה.
כמו הנמל של סלוניקי, למשל,
שהיה סגור בשבת. הרשב"א אמר שאילו נגביל כל הרשעה באבון עבירה לעדותם של שני עדים, אני מצטט, נמצא העולם חרב, סוף ציטוט לשון קודשו, כן? זה הרשב"א, אין, אי אפשר, ההלכה לא מסוגלת היום לטפל בדברים האלה, כי היא מעולם לא טיפלה בהם, זה בכלל לא היה בשדה הראייה שלה.
אוקיי, הנקודה הזאת מובנת, יש לך עוד שתי נקודות, נכון?
פסיכולוגיה ופוליטיקה גם.
כן, אי התכנות פסיכולוגית נפשית. ופה אני רוצה להגיד, אני פותח את הספר שלי שציינת קודם, אדם בצלם אלוהים, בשאלה האם קרה משהו דרמטי משמעותי במאות השנים האחרונות. זאת שאלה מכרעת בעיניי. האם המודרנה, הדמוקרטיה, הפמיניזם, ההומניזם, הליברליזם, האם אלה התפתחויות שהן מהוות קו שבר משמעותי וחסר תקדים בתולדות ימי האנושות? או מאורעות נוספים על רצף המאורעות בין בריאה לגאולה, כן, לא קרה בעצם שום דבר עקרוני. ואני טוען שקרה משהו. אנחנו לא אותם בני אדם שהיינו לפני 300 שנה ואחורה. קרה משהו משמעותי, דרמטי, בדברי ימי העולם ובדברי ימי האדם. אנחנו חושבים אחרת, אנחנו חיים אחרת. המצפון חשוב לנו, האוטונומיה שלנו חשובה לנו, החופש, החירות שלנו שאנחנו מזהים כאוטונומיה, חשוב לנו, חשובים לנו, כן? אנחנו סובייקטים אוטונומיים, והאוטונומיה היא בשבילנו אידיאל, כן? כדי להבין את ההבדל, תחשבו על הממרה, גדול המצווה ועושה, משאינו מצווה ועושה, כן? אנחנו לא חושבים ככה היום.
אוקיי, ואתה מזהה את מדינת ההלכה בתור גוף כופה, יש כאן כפייה דתית, כמו שאמרת גם במקומות אחרים.
שוב, זה לא רק כפייה, הכפייה מובנת בתוך הקשר שבו גדול המצווה ועושה, משאינו מצווה ועושה, אז כמובן שאני אכפה עליך, זה עוד יותר טוב בשבילך, כן? ואנשים גם חשבו ככה, אבל תבינו שאנחנו לא חושבים ככה, אם אנחנו חושבים בצורה אחרת ממה שאי פעם...
אני אעשה את זה בשבילך, כן.
מה? כן, בדיוק.
והנקודה האחרונה?
לא, רק שנייה. אז רק רגע, ההלכה ממיתה מחשיבות האוטונומיה של הפרט, וכפיית קיום מצוות היא חלק מההלכה, וזה אין גם מקרה שההלכה מכשירה עבדות, כן, מתירה עבדות, אוקיי? זה צריך להבין שזה היגיון שזר לנו היום, ומוזר לנו, ולא מסתדר לנו היום. לבסוף, חוסר הרצון הציבורי, שנובע מהנקודה השנייה שהעלית, אנשים לא רוצים שיכפו עליהם משהו, אנשים לא רוצים שהמדינה תחליט בשבילהם מה טוב ומה רע, שתחליט בשבילהם את הכיוון הראוי לחיים שלהם, ומבט אחד באיראן או בסעודיה יכול להראות לנו מה קורה כאשר מנסים לכפות תיאוקרטיה על ציבור שלם. זה לא עובד, ולחילופין זה עובד רק באמצעות הרבה הרבה אלימות, כן? זה מערכת שצריכה להחזיק את עצמה על ידי אלימות כל הזמן. ולכן אני טוען, אנחנו בתרבות ובזמן שהאוטונומיה והסובייקטיביות שלנו חשובים מצד אחד, מצד שני יש גיוון אדיר של בני אדם שמעולם לא היה כמו, כן? אנשים רוצים דברים שונים, חולמים על דברים שונים, מייחלים לדברים שונים, כן? רק תסתכלו על השדה המגדרי, תראו פשוט את הגיוון, כן? זה לא סתם, כן? זה משהו שקורה לבני אדם כאשר יש להם תנאים של חברת שפע והם מסוגלים להתפתח.
טוב, אני אפשר בשני משפטים.
בשני משפטים, לכן ללא אלימות זה לא ילך, ועם אלימות זה חסר ערך. תודה.
הרב אורי שרקי, יש לך הרבה מאוד על מה לענות לדעתי.
לא, אני חושב שפשוט כל מה שאמרת אומר זה נכון. כלומר, הוא מוכיח מה שתמיד אני אומר, שחייבים ללמוד. הדתיים צריכים ללמוד מה אומרת ההלכה, ובכלל זה אני לא יודע איך תומר יגדיר את עצמו, אבל גם תומר צריך ללמוד מהי ההלכה, וגם החילונים צריכים ללמוד מה אומרת ההלכה. אגב, דבר נפלא אמר תומר, שהוא הזכיר את הרשב"א וגם את הר"ן, שהם בכל זאת מפוסקי ההלכה, והם מכירים את הגבולות של שההלכה מציבה לעצמה. למשל הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, תלמידו של הרשב"א, הוא גם כן מדבר על כך שחוקי התורה עניינם להביא להשראת השכינה, והם צריכים השלמה בשביל הסדר המדיני של חוקי המלוכה. אבל רגע, אבל זה ההלכה שמכירה בערך של משפט המלך ומשפט המדינה. זאת אומרת, בעוד שבאיראן מכירים רק במשפט של הדת בתור רצון האל, דווקא ביהדות הרצון האל בא לידי ביטוי במכלול של מוסדות שאחד מהם הוא פסיקת ההלכה, ויש גם ויש גם משפט המלך. כך שאינני, דווקא אני חושב שאנחנו מדברים באותו המישור, כשנדבר על מדינת הלכה, מדינת הלכה במובן השלם והרחב והאמיתי של המילה. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, אני מאוד שמח לראות שאתה מסכים שקרה משהו במאות שנים האחרונות, לעומת משל מה שישעיהו ליבוביץ' סבר, שבעצם החילונות היא רק מקרה פרטי של עבריינות הלכתית, וכאילו לא קרה שום דבר. עד רבה, זה שהאנושות הולכת ומתפתחת, ונפתחות תובנות חדשות, זה הופך את קבלת עול מלכות שמיים למשהו הרבה יותר עשיר ורחב, ממה שהיה במסגרת ההלכתית הצרה של הקהילה. אנחנו חוזרים בעצם למדינתם של הנביאים, מדינת החשמונאים וכדומה, ששם בעצם ההלכה הייתה ביטוי כללי של קיום מצוות האלוה במובן היותר רחב של המילה. אגב, מאוד מעניין שהביטוי מצווה ועושה נאמר לגבי מצווה על ידי האלוה, לא על ידי מצווה על ידי המדינה. המדינה היא תמיד שילוב מאוד מעניין, הרי עסקו בזה הוגי המדינה, רוסו ואחרים, עסקו בשאלה מה הסמכות של המדינה. הרי כל מדינה בהגדרה היא מסגרת כפייתית, ואת זה לומדים בשיעורי אזרחות בכל מדינת ישראל. אז כך שבסופו של דבר, המסגרת הכפייתית הזאת היא מסגרת שבאופן, הייתי אומר, טוענים ככה שהציבור רוצה בה. כן, רוסו למשל טען שכל אחד מוכן
לנשא על המנה חברתית.
כן, המנה חברתית, בסדר. זה שוק של פיקציה. בוודאי, הרי מהי המדינה שעליה מדברים? המדינה היא איזה מין גוף פיקטיבי שבני אדם החליטו שהוא קיים כי זה מאוד עוזר להם לתפקד, אבל בסופו של דבר אין ישות כזאת. אלא מה?
לא, יש ישות כזאת, הסכמות רציונליות, תבוניות בין בני אדם, יוצרות ישויות, גם כסף זה כזאת ישות, כן? בסדר, יש כסף זה בעולם.
כן, כן, ברור שיש כסף, אבל תראי לי איפה הוא נמצא, הייתי מאוד שמח לראות. כן?
לא, גם אני לא יכול להראות לך איפה אלוהים נמצא, אבל אני חושב שהוא קיים.
דווקא אני יכול להראות לך איפה הוא נמצא, אבל לא משנה. אבל אז עכשיו, זה מובן מאליו שמשטר שאתה מדבר עליו, מדינת הלכה, זה ברגע שהציבור ירצה שתהיה מדינת הלכה. אם הציבור לא רוצה, אז זה פשיטה שלא יהיה. הרי מי יכפה דבר כזה? כן, כלומר, כל אדם רוצה את המשטר שכפוי עליו, בסופו של דבר. אז כך
זאת אומרת, מדינת הלכה תוכל להיות, הרב שרקי, מדינת הלכה תוכל להתקיים אך ורק ברוב מכריע מאוד,
של יהודים ישראלים.
כמו שהמשטר הדמוקרטי מתקיים ברוב מכריע של יהודים שרוצים במשטר הדמוקרטי. גם המשטר הדמוקרטי כפוי עליך. אלא מה? יש הסכמה חברתית רחבה שרוצים שהדנאים יתנהלו באופן דמוקרטי. אגב, גם הבהלה הזאת של שמדינת הלכה איננה דמוקרטית, אני לא יודע מאיפה לקחו את זה. הרי אם כבר אתה מדבר על שורשים של המשטר הדמוקרטי בהלכה, לא חסרים מקורות קדומים ביותר ומכובדים ביותר שמדברים על זה. כך ש...
הפרדת רשויות וכולי, כן. תומר, אני רוצה...
כן?
אני רוצה להגיד שני דברים על זה, אם יותר לי. כן? קודם כל, אם אנחנו מדברים על מצב שכולם רוצים מדינת הלכה, ודאי שאני לא יכול להתנגד לזה, כן? מה הבעיה? אם כולם רוצים, סבבה, אין שום בעיה. תנהלו את חייכם כפי שאתם רוצים. אני כן אגיד שבכל זאת יש הבדל בין אותו משטר דמוקרטי שכולנו פחות או יותר מסכימים שהוא יחפה עלינו לבין ההלכה, מדינת הלכה. ההבדל הוא שבמדינה ליברלית, המדינה לא קובעת בשבילך את מטרת החיים. כן? יכול להיות שאתה חושב שהדבר הכי ראוי לחיות...
גם במדינת הלכה לא. מדינת הלכה לא קובעת בשבילך
מה לחשוב. כן, היא קובעת שאתה צריך להיות עבד השם. כן, כן, היא קובעת.
לא, זה לא חלק מהחוק. זה לא חלק מהחוקה. החוקה אומרת כיצד הדברים מתנהלים, מה שקורה בתוך ההכרה הפנימית שלך איננו נוגע כלל למדינה. ברור. זה אף פעם לא נגע
למדינה. היא קובעת במובן של איך שהדברים מתנהלים, איך אני צריך לכוון את חיי. כי היא קובעת שאני צריך למשל לשמור שבת ולשמור כשרות וכל, והדברים האלה מכוונים או נובעים מתוך איזושהי ציווי אלוהי שלפחות משוחרר.
כן, אבל השאלה, האם ההלכה, מדינת ההלכה תכפה עליך את שמירת השבת ואת הכשרות? לדעתי לא. וזה גם טענה הלכתית שלי. זה לא...
הרב שרקי, במדינת הלכה, האם יוכל להיות מועדון להטאבי בתל אביב פתוח בשבת? שמנגנים בו.
לצערי כן. זאת אומרת, כל זמן, הרי אתה יודע מה, שההלכה איננה מתכוונת לאכוף את ציווייה. היא עשתה את הכל כדי למנוע מעצמה את היכולת לממש את איומיה. זה דבר מאוד מדהים, הרי זה בדיוק מה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה. למה לא דיברת על עונש סקילה או על עונש מלכות? אז למה תאמר? יאמר לך הדתי הבינוני, טוב, מה אפשר לעשות? אין לנו בדין, אין לנו סנדרין, אין לנו סמכות. אבל זה במקרה שההלכה קבעה שבלי סנדרין אתה לא יכול, וגם כשיש סנדרין זה בלתי אפשרי. בואו נתאר לעצמנו אדם שיגיע לפני בדין, לפני סנדרין היושבת בלשכת הגזית. וישאלו אותו הדיינים, תגיד, אתה יודע שאתה חיללת את השבת? כן, אני יודע. ידעת שיש שני עדים? כן, ידעתי. ידעת ששני העדים האלה מזהירים אותך ומאיימים עליך שיקחו אותך לבדין? כן, ידעתי. אז למה עשית? על מנת כן עשיתי. פוסקים הדיינים, משוגע, פטור. זאת אומרת, בסופו של דבר, המימוש של האיום ההלכתי מעולם לא יבוא לידי ביטוי.
רגע, בא בן אדם שלוקח את ארנקו של חברו מכיסו, כן? אומר לו בית הדין, אתה יודע שהיו שני עדים? יודע. אתה יודע ששני עדים הזהירו אותך לא לגנוב? יודע. אתה יודע שהם הזהירו אותך שוב או משהו כזה? כן. ולמה בכל זאת עשית? כי רציתי. אז גם הוא פטור? פטור
מאוד? לא, ודאי שלא. כי בדיני ממונות, כי זה דיני ממונות, זה לא דיני ענישה. בדיני ממונות, ברגע שאני לוקח את הממון של חברי, אני חייב לשלם לו. יש בשביל זה אכיפה. ואפילו יכול להיות מדיני המלכות.
גם העונש פה בעצם מאפשר לעשירים לגנוב מה שהם רוצים, כי מה צריך להסתרפו לשלם את
זה. זה טענה שאתה יכול לטעון כלפי כל דיני הענישה. כל דיני הענישה בדיני ממונות. זה לא קשור להלכה. רגע, זו טענה כלפי כל משטר שהוא. אלא אדרבה, אם באמת באופן ציני אנשים יתחילו לנצל את הפרצות של ההלכה, אז גם דרכים של ההלכה כיצד לסגור את הפרצות האלה.
אני רוצה לסכם.
הרב שרקי ודוקטור תומר פרסיקו, שיעור הגמרא שלכם, אתם בחברותא שלכם בגמרא, תמשיכו אחר כך. תומר, שאלה לי אליך, רגע, ואז תגיד את שתי הנקודות, כי אני מחכה בסבלנות פה, מאוד מאוד יפה. שאלה קצת ארוכה, אבל מאוד חשובה לי אליך, בסדר? הרב דוקטור עידו רכניץ, מי שאולי דוחף הכי חזק את הרעיון של מדינת התורה, כתב וכותב על כך כל הזמן שדמוקרטיה וחוקי התורה הולכים יחדיו, כך גם בספרו הטרי, מדינת התורה הדמוקרטית. עכשיו, אני הופתעתי מהדברים, קראתי אותם, קראתי גם בספר הראשון שלו, מדינה כהלכה. בהמשך לדברים אלה, בתלת שיח שקיימתי עם הרב יובל שרלו, עם הרב דוקטור עידו רכניץ בעצמו, והרב ישוע ענבל, רב חרדי, תלת שיח שפורסם בזמנו במגזין עולם קטן, הרב שרקי אל תעלב שלא הזמנתי אותך, שיח שעסק בנושא של מדינת הלכה, הייתה שם הסכמה גורפת בין כולם, שמדינת התורה לא סותרת שיטת משטר דמוקרטית. עכשיו, בהנחה וזה נכון האירוע הזה, האם החזון הזה של מדינת התורה הוא עדיין בעייתי בעיניך? איפה עובר הקו?
הקו עובר לא רק בדמוקרטיה אלא גם בליברליזם, אבל אני רוצה ספציפית להתייחס לספר של הרב רכניס שקראתי את רובו והוא באמת מאוד מעניין וקרי, אבל הוא לא...
את מדינה
הוא...
כהלכה או את שיטת מדינת התורה הדמוקרטית?
מדינה כהלכה. אוקיי? הוא כותב שם בספר, אני מצטט, סמכות ההכרעה של הציבור מבוססת על הכרעות דמוקרטיות, סוף ציטוט, שזה נהדר, אבל גם, תחילת ציטוט, סמכות זאת קיימת כל עוד היא כפופה לקווי המתאר של החקיקה שנקבעו בדין הדתי, סוף ציטוט. כלומר, האזרחים יכולים להחליט על הכל, חוץ מהדברים שמוגבלים על ידי ההלכה. אז באמת, תודה רבה. עכשיו, במדינה שהרב רכניץ מתאר, נשים תופלנה לרעה, למשל בדיני ירושה, שלא לדבר על לא יהודים, שלא יצילו את חיים בשבת, אלא הם יסברו, שזה מסכן יהודים. ואני מפחד בכלל לחשוב מה יקרה ללהט"בים. כן? בקיצור, זאת תהיה חברה פטריארכלית, מעמדית וגזענית, שאני לא רוצה לקחת בה חלק. זה לא תהיה דמוקרטיה, וזה בוודאי לא תהיה דמוקרטיה ליברלית. כן? אני אתן עוד ציטוט, כן? מהספר. משעה שמעשה האווירה בוצע בפומבי, מאחר שיש בו כדי להשפיע לרעה על אחרים, אין מקום לסובלנות או לבחירה חופשית. כיף! כן? אין מקום לבחירה חופשית אם אתה מחלל שבת בפומבי. זאת החברה שמתאר הרב רכניץ, ואני שוב רוצה לחזור ולדבר על כך, ולהגיד ולהדגיש, שלא תיתכן חברה כזאת בעולם המודרני, אלא בשימוש באלימות רבה. הרב שרקי פה אמר, רגע, אני מדבר על משהו שכולם מסכימים לו. ושוב, בעולם הדמיוני שכולנו מסכימים לחיות במדינת הלכה, גם אני לא מתנגד, אבל אני טוען, גם בגלל התובנה שלנו שבמאות השנים האחרונות קרה משהו דרמטי שמשנה לגמרי את איך בני האדם חיים, איך הם תופסים את עצמם ואיך הם תופסים את החברה, אני טוען שבגלל זה אף פעם לא תהיה אחידות דעות כזאת, מונוליטיות כזאת, בחברה של מעל נגיד 10 אנשים, כן? בוודאי לא מיליונים, שתאפשר הסכמה לא רק על החוקים של המדינה, כן? אלא גם על מטרת החיים, והרי על זה מדברים, ואני מדגיש על זה מדברים פה, הכיוון הכללי של כולנו כחברה, כן? זאת דמוקרטיה ליברלית לא מתיימרת לעשות, ולכן היא השיטה, מה שנקרא, הכי פחות גרועה, כדי לנהל חברה מגוונת ויצורים שאוהבים את האוטונומיה שלנו, שלהם, כמו החברה שלנו והיצורים שהם אנחנו.
הרב שרקי, דברים שלך?
כן, דמוקרטיה ליברלית איננה האידאל בעיניי, בשום פנים ואופן לא, אני בעד, אני דמוקרט אמיתי, אני לא חושב שהדמוקרטיה הליברלית היא באמת מאפשרת חופש, אני חושב שהיא דיקטטורית בהרבה מאוד מובנים, והיא מנסה לכפות אג'נדות של שינוי הזהות האנושית בניגוד לרצונו של הציבור. זאת אומרת, היום כאשר בגץ מנסה בשם ערכים ליברליים, לכפות על הציבור מה להיות ומה לחשוב, אני חושב שזה דיקטטורה משפטית, אני מי יכול להסכים לה בשום פנים ואופן. עכשיו, לגבי מה שנאמר על הדברים של הרב רכניץ, אני לא העורך דין שלו, אני רק אומר שאני הרגשתי שהדברים שאתה מצטט מתארים הרבה פעמים את מה שנעשה במשטר החילוני של ימינו. עכשיו, לגבי מה שאתה מדבר על מטרת החיים, אני מעולם לא ראיתי שמשטר כופה מטרות חיים או מחשבה על מישהו.
לא ראית את המשטר הבולשביקי?
מה? המשטר הבולשביקי, כן, בסדר, אבל המשטר הבולשביקי זה קריקטורה. אם אתה והוא באמת חושב שזה מסמכותו ומזכותו להגיד לך מה להיות ומה לחשוב. כן, אבל זה מעולם לא היה ביהדות. זה מעולם, אגב, מה שאתה אומר שהייתה אולי מונוליטיות במקדם, אני לא ראיתי מעולם מונוליטיות בין בני האדם. זה לא קשור למה שקרה ב-300 שנה האחרונות, ובוודאי שברגע שההלכה תהיה המציאות של המדינה, אתה פתאום, יופתעו הרבה מאוד הרבנים, הדתיים והחילונים, יופתעו מלראות מה בעצם גנוז בתוך הרעיון של מדינת הלכה. עד רבה.
הרב שרקי, בסרטון באינטרנט שדיברת על מדינת הלכה...
מתן, תן לי להגיב לזה, אוקיי? שוב, קודם כל, אני חושב יש פה מין סוג של התעממות כזאת, כן? קודם כל, מה אומר לנו הרב שרקי? תראו, גם בליברליזם יש בעיות. אבל אני לא, אף אחד לא טוען שבליברליזם אין בעיות. ודאי שיש בעיות בליברליזם. אבל זה לא אומר שלא יהיו יותר בעיות במדינת הלכה, כן? אני שוב אומר, הדמוקרטיה הליברלית היא השיטה הכי גרועה, חוץ מכל השיטות האחרות. אוקיי? זה א'. עכשיו, ב', ב' שכחתי מה רציתי לומר. כן, מתן.
אוקיי, אני אנצל את זה כדי לשאול שאלה את הרב שרקי, תודה רבה, תומר. הרב, באחד הסרטונים שאתה דיברת על מדינת הלכה, אמרת, מובן שיהיו חוקים שיפסלו על פי ערכים שהם ערכי יסוד של המדינה. איזה חוק היית פוסל היום, לו הייתה מדינת הלכה אידיאלית בעיניך?
הייתי פוסל את החוק שעדיין לא קיים, של נישואים חד מיניים. לא הייתי מעניש חד מיניות. אני חושב שזה יותר חמור שניתנת משכנתה לזוג הומוסקסואלי מאשר עצם התרת המעשה. וזאת משום שהתרת המעשה נוגע לחיי הפרט, וכידוע ההלכה איננה מתכוונת לאכוף שום דבר בחיי הפרט. ברגע שיש מיסוד של תפיסה מסוימת של מהו האדם ומהי המשפחה, כאן ערכי היסוד יתערבו. בדיוק כמו שנפסלים חוקים בארצות הברית על פי החוקה האמריקאית, או בצרפת על ידי ועדת החוקה העליונה שהיא מעל המוסדות. אז ודאי שיכולים להיות מספר דברים, קטנים אבל משמעותיים, שיפסלו. אבל ברגע שאתה מדבר על פסיקת, על הדין הקיים, הדין הקיים המאפשר קיומו של מועדון להט"בי פתוח בשבת, לדעתי זה ימשיך. זה ימשיך משום שההלכה לא התכוונה מעולם להיכנס לנקודה הזאת.
אני לא כך מבין מה אתה אומר כשאתה מדבר על זה שההלכה לא כופה על עניינים פרטיים. אני שוב מחזיר אותנו למציאות
אני רוצה לשאול אותך איפה כן.
אז אני מחזיר אותך למציאות של, אפילו בלי מדינת הלכה, המציאות של ימינו במדינת ישראל. אם אני רוצה היום להתחתן במדינת ישראל, ההלכה כופה עליי להתחתן עם רב חרדי.
נכון. ואם אתה רוצה להתחתן בצרפת או בארצות הברית, החוקה מחייבת אותך לעשות את זה בפני פקיד של הממשל.
כן, אתה מבין מה ההבדל בין פקיד אזרחי לבעל תפקיד דתי? יש הבדל. יש הבדל. הפקיד האזרחי הוא ניטרלי מבחינת האמונות.
לא, זה פשוט מאוד. ההבחנה בין דת למדינה היא הבחנה אירופאית לילידת הנצרות.
זה נכון.
שמגדילה בין הקיסר לבין אלוהים. זה ברור. עכשיו, אם אתה מדבר על מוסד הנישואין, מוסד הנישואין הוא מוסד ציבורי. הציבוריות בישראל היא קשורה גם למסורתה של אותה האומה. זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד באופן מוחלט.
אין בעיה, מה שרציתי להוכיח, זאת אומרת, כפייה על הפרט, אז אל תספר לי שלא.
לא, 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 סליחה, כפייה על הפרט זה במוסד, זה נכון בכל מוסד נישואין שבעולם.
לא, זה לא נכון, לא, זה לא נכון, בארצות הברית אתה יכול להתחתן איך שאתה רוצה, עם איש דת, עם פקיד עירייה, עם איזה איש דת שאתה רוצה, מאיזה כיוון ועם איזה מין שאתה רוצה, כן נכון, ואני יודע, כי חייתי שם 3 שנים, ואני אפילו אגיד לך, ערכתי חופה שם.
אוקיי, הרב שרקי, הרב שרקי, כך דקה, שתיים.
לחיות ביחד, הוא יכול בכל מקום, בין בישראל,
לא לחיות, להתחתן.
שנייה, שנייה, תומר, שנייה, בוא ניתן רגע לרב שרקי לסיים את הטיעון.
נהיים לדבר הזה. זה בדיוק העניין, יש כללים משפטיים, מה לי רב, או מה לי פקיד, או מה לי איש דת.
מה זה מה לי? בטח שמה לי. מה זאת אומרת, אם אני יכול לבחור בין רב, כומר, קדי או פקיד, או במדינה אחרת יש לי רק רב, שרק הוא יכול לחתן אותי, כן, מה לי? זה לא
טוב.
להחליט איזה רב, האם זה יהיה הרב שרקי, או שזה יהיה רב אחר.
אבל אני לא רוצה רב בכלל, אדוני.
אתה לא רוצה רב בכלל.
אל תכפה עליי רב.
אף אחד, ריה, ברגע שאתה חי במדינה, להתחתן זאת עם מוסכמה חברתית. ברגע
אל שיש... תספר לי שאין כפייה. תגיד, יש כפייה.
תומר, בוא ניתן רגע על הרב שרקי.
רגע,
כן. יש מוסכמה חברתית, והיא כופה עליי, אל תספר לי שאין כפייה.
טוב, הנקודה הובנה. בסדר גמור. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה לרב אורי שרקי. פעם שמעתי מאיזשהו תלמיד חכם מסוים, ככה מה שנקרא באישי, הייתי אצלו בשבת, אמר לי, תשמע, במדינת ההלכה האידיאלית יהיו עבדים, כן, כמו שכתוב בהלכה, כמו שכתוב ברמב״ם, האם לא מסוכן, שנייה, שנייה, אני אסיים רגע את השאלה, אני שמח שאתם צוחקים, האם לא מסוכן לדבר על מדינת ההלכה, כשרבנים חרדים וגם רבנים חרדלים לא הפנימו ערכים מכוננים של המודרנה, של הנאורות, חופש ביטוי, חופש דת?
אגב, לגבי פסילת העבדות, אני חושב שהשורש של פסילת העבדות זה בדווקא בתנך. זאת אומרת, זה התחיל מזה, כלומר, הלכות עבדים מכוונים, מכוונים באופן כזה, שבסופו של דבר זה יוביל לביטולה של העבדות, וזה באמת מה שקרה.
למה לא ביטלו אז? למה לא פשוט ביטלו?
פשוט, אני אגיד לך למה. כי אתה יודע, כשבימי ירמיהו ביטלו את העבדות, אז אחרי כמה חודשים החזירו את העבדים. למה? בגלל שהחברה לא הייתה בשאלה לשינוי כל כך דרסטי, לפי התנאים הסוציו-אקונומי של אותם הימים.
בכל התלמוד אין ולו חכם אחד, חכם אחד שטוען שצריך לבטל את העבדות. ואילו באותו זמן שהתלמוד נכתב, יש אנשים כמו גרגוריוס מניסה, בישוף ניסה, שאומר כן, צריך לבטל את העבדות. זאת אומרת, עם כל הכבוד.
גם רבי ישמעאל.
רבי ישמעאל אמר שצריך לבטל את העבדות?
לא, ברגע שהוא כותב שלעולם בהם תעבדו זה רשות ולא חובה, בזה הוא מזמין את ביטול העבדות, פשוט מאוד.
תומר, התייחסות אחרונה שלך לשיח שלנו, שורת סיכום.
אני טוען שאנחנו צריכים לחיות בעולם שלנו ולא בעולם אחר. ואם אנחנו חיים בעולם שלנו, אנחנו צריכים קודם כל להבין שחלה תפנית דרמטית בתודעת האדם ובחברה האנושית בכמה מאות שנים האחרונות, תפנית שבעצם לא מאפשרת למדינה לכפות כיוון, כן? כמו שקרא לזה הרב שרקי קודם, האתוס הכולל של החברה, סליחה, אם אני מצטט לא נכון. נכון, נכון, סליחה, כן? אי אפשר לכפות את זה על ציבור מגוון, הטרוגני, וציבור שכל כך אוהב את האוטונומיה שלנו, כמו האדם המודרני. זה א', לכן גם בדמיון זה לא אפשרי. אבל אם אנחנו בכלל אפילו לא מגיעים אל הדמיון, אלא מסתכלים במדינה שלנו, מה שקורה בה...
בשורה חדשה.
נכון, שורה... זהו, משפט, כן? מסתכלים מה קורה היום כשרבנים והלכה מקבלים כוח מאת המדינה, כוח חוקי. מסתכלים על הרבנות הראשית היום, אנחנו רואים לאיזה זוועה זה מגיע. נקודה.
הרב אורי שרקי, מילות סיכום.
כן, נבהלתי מלראות שתומר פרסיקו מסכים למדינת הלכה אם כולם ירצו בה.
טוב, יפה מאוד, אז עם הקריאה הזאת של תומר פרסיקו למדינת הלכה אנחנו נסיים. אגב, בסיום הפודקאסט הרב אורי שרקי בעצמו יראה לנו איפה נמצא אלוהים, יישארו עמנו, אולי זה בפודקאסט הבא גם. תודה רבה לשניכם על שיח מרתק.
תודה רבה.
תודה שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של מכון ידעיה. חומרים נוספים ומגוונים תוכלו למצוא באתר שלנו לדעת להאמין ובערוץ היוטיוב של המכון.